מפגשים, תמונות, רשמים, אירועים. מפגשים, מגיש גבי ינון, עורכת אתי פולק. במפגשים, עוד פרק בסיפורם של האנוסים המחפשים את דרכם בחזרה אל יהדותם. תוכנית שלישית. איתנו באולפן הרב ניסן בן אברהם והמשוררת שולמית חווה הלוי. ניסן נולד ב-1957 במיורקה בשם ניקולאו אגילו. שולמית חווה הלוי היא משוררת וחוקרת מסורות של צאצאי האנוסים החיים היום בארץ וברחבי העולם. היום ניסן בן אברהם עובד כסופר סתם ומלמד תינוקות בתלמוד תורה בשילו. את השם למפגש שאלנו מספרו של ניסן בן אברהם, פחד. רומן היסטוריה מספר על שהתרחש ב-600 השנים מאז 1391, הקיץ שבו נאלצו בני הקהילות היהודיות בספרד ובמיורקה להתנצר.
יש במיורקה, יש שם רחוב על שם יהודה קרסקס, שהיה קרטוגרף מלפני 600 שנה, ועברנו ברחוב הזה במכונית, ואני אמרתי לאמא, אמא, את רואה, האיש הזה הוא היה שואטה. ואז אמא אומרת לי, מה אתה צוחק? גם אתה שואטה. אני זוכר שבמשך חודשיים לא חשבתי על משהו אחר, מבוקר עד ערב, הדבר היחידי שחשבתי, אוי ובואי, אני יהודי, וזה לא נעים. בספרד, בתקופה שאני הייתי, איפה שאני הייתי, במצב שאני הייתי, זה היה מאוד לא נעים. עבר קצת זמן, החלטתי, טוב, אם זה קשור ליהודים, אז בוא נקרא קצת על יהודים, בוא נראה מה זה. התחלתי לחפש ספרים על יהודים, אין. לא היו באותה תקופה, לא היה בספרד כלום, כלום, כלום על יהודים. האמת שבכל בית יש ספר אחד שמדבר על יהודים, זה התנ"ך. אלא מה שביערות כל פעם כתוב למטה, עיין למעלה ספר בראשית, ספר שמות, אמרתי, טוב, אם כך אז בוא נתחיל מהתחלה. ועד שגמרתי כבר לא היה צורך להמשיך.
בעוד שהצ'ואטה נשארו מסומנים, ישנם עוד הרבה צאצאי אנוסים אחרים, שהם ככל צאצאי האנוסים במקומות אחרים, שאולי שינו את שמות המשפחה קצת, אולי נטמעו יותר, אולי הסתתרו יותר טוב. במקרה של ניסן, האביב היה ברור המוצא שלו משמו, זה לא היה עניין של סוד שהסתירו או גילו, נכון?
נכון.
זה לא שהיה, שהוא גילה את זה כי אמא שלו אמרה, אבל הוא היה גדל.
כן, הייתי מגלה את זה.
הוא היה מגלה את זה, אבל זו הייתה, אני זוכרת כשנפגשנו. ואת הספר של הבנות ברוב היהודי, דיברת שם לקבוצה. שם פגשתי אותך. ואני זוכרת שתיארת את הדבר הזה. אתה העברת את זה. בצורה שכל אחד ששמע אותך יכול היה לדמות את עצמו שם.
אבא שלי לקח את זה מאוד קשה. מאוד קשה. הפסקנו לשוחח, וזה היה ממש נורא והיום. אמא שלי לא כל כך נפגעה. אמא שלי לא ממוצא יהודי, לפי מה שידוע לנו. ואחר כך אני הבנתי מתוך דבריה, שלפני 60 שנה, כשהתחתנה עם אבי, התחתנה עם יהודי. היא התחתנה עם יהודי. אמנם הוא הולך לכנסייה, אבל הוא יהודי. ולכן, אם הבן שלה עכשיו יותר יהודי או פחות יהודי, זה לא משנה כבר הרבה. בשביל אבא שלי, הוא מאוד התאמץ, הוא היה בן אדם מאוד דתי ומאוד קרוני בכל מה שהוא עושה, מאוד אידיאליסט. והוא השתדל מאוד לתת לנו חינוך נוצרי טוב, למרות שלפי התוצאות אני רואה עכשיו אצל האחים שלי לא כל כך הלך, וגם בטח לא אצלי, אבל זאת אומרת, הוא לקח את זה מאוד ללב. ואני מאוד מבין את המשבר שלו, אז יש לי בנים עכשיו בגיל 20 ויותר צעירים מזה, וכל פעם שהם עושים איזה משהו שלא נראה לי בדיוק לפי השקפה שלי, זה מקפיץ את הלב, וצריך להחזיק חזק כדי לא להגיד שטויות. אז אני מאוד מבין את הדיכאון, לא יודע איך לקרוא לזה, את האכזבה של אבא שלי.
אני חושבת שמוד אתה מדלג על כל התהליך עד
כן, כן, דילגתי, כי
אתה ילד לבד, אתה הולך לספרייה, אתה מחפש מה עובר עליך, אתה בבית לבד, בחדר שלך, חושב על הדברים האלה, התהליך הזה, מה עובר עליך?
אני זוכר שזה היה קיץ אחד ארוך מאוד. היו הרבה נקודות של מפגש שקצת הרגשתי שכיוונו אותי. אני לא יודע איך לחנות את זה בדיוק. היה לי מורה ליוונית שהוא היה מדבר הרבה במקום ללמד. אז פעם אחת הוא אמר שיש לו חברים יהודים. בסוף השיעור ניגשתי אליו, שאלתי אותו, איפה אפשר לדבר איתם? ואני זוכר שמאוד התלבטתי עם שאלות של דת בעיקר, אבל לא התחלתי מזה. אני התחלתי בקשר ההיסטורי, בקשר של התרבות. אני הייתי נוצרי, כי גדלתי בבית נוצרי, והרגשתי טוב בזה, לא... הקומר של השכונה היה בן אדם מאוד נחמד, והיינו מאוד חברים, דיברנו הרבה, ולא הרגשתי משהו לא בסדר בתוך הנצרות אז באותו שלב, ולא היה לי צורך נפשי, נגיד, לחפש משהו אחר. כשהתחלתי לקרוא על יהדות, הספר היחידי שמצאתי אז באותו זמן, זה היה ספר של הרמן ווק, שנקרא זה אלי, ומתוך הספר הזה התחילו להופיע כל השאלות. ואז אני זוכר שארגנתי לעצמי רשימה ארוכה מאוד של איזה 40 שאלות, וכדי לנסח אותם בכלל, אני זוכר שאני ישבתי על זה מאוד, מאוד קשה, זה לא הייתה בשליפה. ניגשתי לאחד האנשים, באותו זמן כבר הייתי בקשר עם הקהילה, הישראלית, היהודית במיורקה, קהילה רפורמית, וניגשתי לאחד האנשים שם, עם הרשימה של השאלות. אני זוכר שבמשך כל הקיץ הארוך הזה, לאט לאט, עניתי לעצמי על כל השאלות האלה. בסוף הקיץ כבר לא היה צורך לכל זה, אבל במשך הקיץ, אני זוכר, הייתי הולך לישון, ולפני השינה הייתי מתפלל לכיוון הזה ולכיוון השני. זאת אומרת, מתוך בלבול מוחלט שאני לא ידעתי איפה אני עומד. רציתי ללמוד עברית, ידעתי, התפילות מופיעות בעברית, אני רוצה ללמוד עברית. חיפשתי ספר ללמוד עברית, אין. היה רק ספר אחד של ברליץ, אם אני לא טועה, כתוב באנגלית, כדי ללמוד עברית. אני הייתי אז בן 11-12, אני לא ידעתי יותר אנגלית ממה שהילדים פה בארץ יודעים עכשיו. אז, וסבא שלי הוא היה מורה לאנגלית. אז הייתי מעתיק את המשפטים הקשים, והייתי ניגש אליו עם המשפט הקשה באנגלית, תסביר לי מה זה. עד שיום אחד הוא התעצמן, מאיפה אתה מוציא כאלה משפטים מסובכים? אז אמרתי לו, טוב, הוא נדנד לי כמה פעמים, לא רציתי לגלות, ובסוף הראתי לו את הספר.
ספר לחברים הראשונים היהודים שהיו לך בסופו של דבר שם במיורקה. אנשים שיצרת איתם קצת קשר.
כן. יש שם משפחה מאוד נחמדה, יהודי פולני, שבתור ילד הוא עבר את השואה, הוא הצליח לברוח מגטו קרקוב, אם אני לא טועה, דרך ורשה, לא יודע בדיוק. הוא סיפר לי פעם את הסיפור, ואני הייתי אז מרותק, אני לא האמנתי שיש אנשים שעברו את השואה ויכולים ככה לספר לי, בשבילי זה היה משהו, והוא היה מרותק מהסיפור של האנוסים. נשוי לתימניה, משכונת התקווה, והם הכניסו אותי לבית שלהם מאוד יפה, והייתי הולך אליהם לשבתות. הם לא בדיוק דתיים, אבל גם כן הם עשו קידוש, וזה התחלתי, המגע הראשוני שלי עם היהדות, זה היה מאוד חם ומאוד מאוד אוהד. למעשה הם היו כמעט האנשים היחידים שיכולתי לדבר איתם. עכשיו, מה שכן, בשלב יותר מאוחר, עלה בדעתי הרעיון לכתוב מכתב. הגיעה אליי איזה חוברת של הברית העברית העולמית. ובתוך החוברת הזאת היה מכתב, כנראה זה היה מיד אחרי מלחמת יום כיפור, של איזה ילד ישראלי שמודה לנשיא ארצות הברית, תודה רבה על כל העזרה וכו' וכו'. אמרתי, מה אם יכולים לכתוב מכתב כזה ומפרסמים אותו בעיתון, צילום של המכתב, בואו ננסה את אותו דבר. אני אז רציתי מאוד לקבל ספרים כדי ללמוד על יהדות ועל עם ישראל והיסטוריה וכל זה. ואז שלחתי את המכתב לפי הכתובת של הברית העברית העולמית, עבר שבוע, עברו שבועיים, שלושה שבועות. לא קיבלתי שום דבר. אחרי שלושה חודשים קיבלתי ארבעה מכתבים. קיבלתי אותם בשבת. שם בשבת הדואר הרי עובד. טוב, זה נורא בעיה, בשבת איך אני עושה? הרי אסור לפתוח את המכתבים בשבת. אז איך אני עושה? אז טוב, בסופו של דבר החלטתי שזה שד הדחק ומצב חירום והפסד מרובה. החלטתי שאין ברירה, חייבים לפתוח את המכתבים. אוי ובוי, כתובים בעברית. אמנם אני כתבתי את המכתב שלי בעברית, אבל התשובות היו בלי ניקוד, לצערי הרב. נדעתי מה לעשות עם זה.
בן כמה אתה אז?
אז הייתי כבר בן 14-15 אולי. מתברר שהמכתב הזה הגיע מברית העברית העולמית לברית ידידי הגר בישראל. ומשם העבירו את זה לאחד העיתונים. פרסמו את זה, צילמו את המכתב שלי ופרסמו את זה בעיתון. וביום הראשון באמת קיבלתי ארבעה מכתבים, למחרת לא קיבלתי כלום, יום ראשון, הרי זה סגור. ביום שני, 14 מכתבים. אני זוכר שסיפרתי את זה באחת ההרצאות, ולמחרת בא אליי מישהו ומראה לי בספר אזרחות של כיתה זין, צילום של המכתב שלי. בלי שום הסבר, בלי שום רקע, שום כותרת, שום כלום. פשוט צילום של המכתב שלי. טוב, אז אני במכתב הזה, אני אמרתי שאני צאצא, לא היה מנוסח הכי טוב לפי העברית המודרנית, אבל איכשהו אפשר היה להבין. שצאצא לאנוסים ממיורקה, ואני שואל איך אפשר לחזור ליהדות בלי להכיר תורה ומצוות. אז התגובות היו מאוד מגוונות, היו כאלה שאמרו, באמת אפשר להבין טוב ולהתקבל לתוך היהדות בלי ידע וכו'. אבל העיקר שתבוא לארץ. לכן, כדי שתוכל ללמוד, תבוא לארץ. היו מכתבים עם אחרים שאמרו, זה לא הכי חשוב, אפשר להסתדר גם בלי הדת, העיקר שתבוא לארץ. טוב, אז עשיתי מכנה משותף, וארגנתי לעצמי, הייתי אז בן 15 או 16, והחלטתי, זהו, אני עולה לארץ.
כאן רשת א' של כל ישראל, מפגשים. הפעם עוד פרק בסיפורם של האנוסים המחפשים את דרכם בחזרה אל יהדותם. תוכנית שלישית. את ההשראה למפגש קיבלנו מספרו של הרב ניסן.
אז בסדר, אז נעלם לי כל הבסיס של, של, של הדאגה שלי או של החיפוש שלי. בסדר, אז אין לי מה לחפש, זהו, מצאתי, יש לי, יש, אני פה. ואני זוכר בפירוש את, את ההתלבטות הזאת באיזשהו שלב של החיים שלי, של, של החזרה. מה המשמעות? למה, למה אני צריך לעבור דרך, דרך שינוי דתי? אני זוכר אפילו גם אחרי שכבר החלטתי להיות יהודי, שהמשכתי ללכת לזה והמשכתי להקריא קטעים, ולא, לא הרגשתי שפה משהו מפריע לי. היינו קבוצה יחסית גדולה של, של חבר'ה ש, שהתאספנו באולם צמוד לכנסייה השכונתית. הקבוצה התחילה באיזשהו טקס של, של הכנסייה, ואחר כך נשארנו מחוברים, נשארנו ביחד. באיזשהו שלב, אני לא זוכר בדיוק באיזה שלב זה היה, אני כן זוכר שעוד לא הכרתי את הקהילה היהודית במיורקה. תכננו לעשות שחזור של ליל הסדר. כי מבחינה נוצרית, זה, זה קטע מאוד חשוב, כי זה הבסיס של המיסה הקתולית. מאוד התלהבנו. כל הקבוצה מאוד התלהבו מזה. הוציאו, לא יודע מאיפה, תרגום לקטלנית, שזה רק אני הייתי מהנושאים, אולי עוד איזה משפחה אחת. היינו יחידים. והתחלנו, תכננו את הכל. אני הייתי צריך לאפות את המצות. לקחתי קמח מוחלט. מישהו אחר הביא חבית של יין טוב. מישהו צריך לנהל את זה. ואני זוכר שהיה לנו ויכוח מר עם הכומר. כי רוצה לעשות שחזור של ליל הסדר. ואמרתי את זה בנוכח ליל הסדר. הוא אומר, טוב, בסדר, אז נעשה ליל הסדר, וברגע שמגיע לקטע של... בקטע הזה, ישו אמר כך וכך, ועשה כך וכך, אבל למה שתעשה את זה? בסוף הוא נכנע. שנה אחרי זה, עשינו את זה עוד פעם, אבל הפעם כמו שעשינו היהודים בימינו. עם קריות...
Quem soubesse, entendesse e louvar a Deus quisesse o que é o dois. Dois Moisés e Arão, um só Deus o Criador, Baruch, Baruch, Shemô. Quem soubesse, entendesse e louvar a Deus quisesse o que é o três. Três nossos pais são dois Moisés e Arão, um só Deus o Criador, Baruch, Baruch, Shemô.
הם לא התחתנו באחרים, לא בהכרח משום שהם לא רצו להתחתן באחרים. הם משום שאחרים לא התחתנו בהם. הם היו בעמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אז זה לא היה עניין של בחירה כך או אחרת. יכול מאוד להיות שלו היו כל האופציות פתוחות. אביו של ניסן היה חי כיהודי, אבל באותה מידה יכול להיות שלו היו האופציות פתוחות, היה בורח מזה, משנה את שמו ונעלם לגמרי לתוך הכנסייה. אנחנו לא יכולים לדעת. להורים מצאצאי האנוסים יש פחד ממה שהילד יצטרך להתמודד איתו. וזה ממד נוסף שאין לאב רגיל עם הילד המורד והמבקש את דרכו. בדרך כלל. ואני רואה את זה הרבה אצל צאצאי הנוסים שההורים מתנגדים מאוד, ולפעמים בסוף הדרך כשהיא מוכתרת בהצלחה, הם יגידו עכשיו, כן, עכשיו זה בסדר, אנחנו שמחים, ולפעמים, בעתים רחוקות, יש לנו כמה דוגמאות, הם ילכו בעקבות הילדים. הילד פורץ את הדרך, ברוב המקרים זה סוגר מעגל להורים והם מבסוטים, ובמקרים מסוימים הם יקומו עם כל הקושי שבדבר, והם ילכו אחרי הילד. אבל הפחד הזה, הפחד הזה, הדיבור על היהדות בהנמחת קול הוא...
אני זוכר לפני 10 שנים...
אולי אמר השלישי. הביטו בו בעיניים חקרניות. לא הפסיקו לרגע להסתכל ימינה ושמאלה, כאילו מנסים למצוא התשובה לפני ששואלים השאלה. מה נשמע כאן? פתח האיטלקי, הגויים מתנהגים יפה? מדוע אתם שואלים? מה קרה, אחים? קסטיליה בוערת, אמר ניסים. אני, אחוז בידו של דודי, יכולתי להרגיש בבירור את הדופק של ליבו. ידו התקררה בפתאומיות, ואני שטרם הבנתי דבר, יכולתי לחוש שמשהו נורא התרחש.
סן בניטו. זה מין חלוק מבד יוטה כזה שהיו מלבישים על הנידונים של האינקוויזיציה. על החלוק הזה היה מצוין החטא שלהם. הנידונים למוות היה על זה להבות וסתנים לכל דרגת עונש היה הסן בניטו שלה. אחרי שהם נידונו ואחרי לחלק מהאנשים העונש היה ללבוש את הסן בניטו כל הזמן. עד תום תקופת העונש, ואחרי זה הולכים ותולים את זה. המסומנות. שמות המשפחה של הצ'ואטו סימנו אותם, כל הזמן להיות מסומן. הוא לא פחד שיזרקו עליו אבן. אבל הוא גדל באווירה, תאמר לי אם אני...
כן, כן.
באווירה הזאת, שאתה... כל הזמן, האוויר סביבך דחוס יותר.
היו חלק מהצ'ואטס שברחו ממיורקה לברצלונה, לאזורים אחרים בספרד, שם יכלו להתחתן נישואי תערובת בלי בעיה, שם קיבלו אותם, אלא אם כן איזה חבר טוב שהוא מודאג מאוד למה שעלול לקרות למשפחה שנייה, אז מודיע שתזהרו שזה יהודי, אל תתחתנו איתו, אבל באופן כללי לא הייתה בעיה, מי שהגיעו לברצלונה, לוולנסיה, לכל מיני מקומות אחרים, או לצרפת, אז יכלו, אבל אלה לא נשארו בתוך הקהילה. ומתוך אלה שנשארו בקהילה, היו מעט מאוד משפחות מעורבות.
הרגשת שמישהו...
טיפר, ועם ה... בתוך בית הכנסת, בית כנסת שכולם דוברי אנגלית, הגיעו עוד שואטס לשם ונפלטו. כי לא מצאו את עצמם. זה שאני בדיוק מצאתי את הספר הנכון, וזה שבדיוק אני הגעתי למקום הנכון. למשל, כשהגעתי פעם ראשונה לבית הכנסת, נתנו לי את הכתובת של בית הכנסת, הלכתי לשם. אמרו לי, ב-8 בערב מתכנסים, ביום שישי בערב, קבלת שבת, תגיע לשם. טוב, זה היה אז מאותו בית מלון, הוטל דמר, שלחו אותי לשם. אני הגעתי ב-4 אחרי צהריים, מה שבטוח, כדי להיות בטוח שאני מוצא את הכתובת. אני מגלה, ברחוב הזה, בכתובת הזאת בדיוק, כנסייה אנגליקנית. יש פה טעות. טוב, הסתובבתי, הלוך וחזור, חיפשתי, הסתכלתי על כל הכתובות, על כל הכתוביות שם בכניסות, בכל הרחוב. אין שום דבר אחר. טוב, חיכיתי בסבלנות, תפסתי לי עמדה במרחק לראות מה קורה. ב-7:55 התחילו להגיע מכוניות, עוצרים ליד הכנסייה האנגליקנית, יורדים משם, מדברים באנגלית. טוב, כנסייה אנגליקנית, מדברים באנגלית, זה נשמע הגיוני. נכנסים לתוך הכנסייה, לא יודע מה זה יכול להיות. אני הייתי מתייאש, בן אדם נורמלי. טוב, מה יש לי לחפש פה? הייתי הולך. נחיקיתי עוד קצת, פתאום אני רואה איזה ילד יוצא מתוך הכנסייה עם כיפה על הראש, לוקח משהו מתוך המכונית, נכנס בחזרה. אמרתי, אופה, זה כן כאן. אז נכנסתי, זה לא היה בתוך הכנסייה, זה היה במרתף של הכנסייה, כן? מקום שמסודר כדי להיות אולם לאימוני בלט, שביום שישי בערב מסדרים אותו לבית כנסת. ואני מוצא את עצמי שקשה לי לפתוח את הפה מול הילדים שלי ולספר להם מה שאני מספר פה כרגע. כן?
וכך היה קשה לך בברצלונה.
בברצלונה, אותו
כי
דבר.
כי הם היו אותו דבר, ואני ראיתי את זה, ואני לחצתי עליך, אתה זוכר, ממש. אתה אמרת לי, אז בהפסקות אנחנו מדברים בזה. אבל אי הדיבור, הוא הפצע. ואני רואה צאצאי הנוסעים שלא יודעים, שלא סיפרו להם. והרבה אנחנו רואים אצל, אני לא פסיכולוג, אני לא יכולה לטעון רשמית, אבל יבוא הפסיכולוג שיתעד את זה. אותן התוצאות כמו צאצאי ניצולי שואה, מי שגדל עם חדר חשוך של זיכרונות, זה יותר גרוע מהזיכרונות הקשים. וזה קשה. וזה קשה. גם אני מגנה על הילדים שלי מזיכרונות של טראומות ספציפיות שאני עברתי. אבל במקרה שלי זה פחות קיצוני. אבל זה קשה לשתף.
אבל הילדים שלי שומעים את זה דרך אשתי דווקא. היא מספרת להם. עבודות סוף שנה, הבנות שלי כותבות עליי, או על מיורקה, או על ספרד. אז זה מעניין אותם, ואני מודע לזה, ואני עדיין לא מסוגל לפתוח את הפה ולספר להם. אשתי ניסתה לעשות את זה כמה פעמים, בסעודות שבת, שכל הילדים נמצאים, ויש זמן, ויש פנאי, ויש... וזה לא הולך, זה לא הולך. אני נתקע, ופתאום גולשים לכל מיני דברים אחרים, ובינתיים זה נעשה מאוחר, ולא דיברנו על זה.
הצעקות האלה הקפיאו את דמי. אבא דחף את הדלת בכל כוחותיו, כדי שאנשים מבחוץ לא יוכלו להיכנס. אך הדלת כבר התחילה לקרוס לאט לאט, תחת דחיפותיהם הברוטליות של הגויים. תביאו גרזן, יש כאן עקשן אחד שלא רוצה לפתוח. היינו מבוהלים עד מוות, בלי לדעת מה לעשות, מחורבלים תחת ערימת השחת המסריחה. תברחו, בנים יקרים שלי, שלא יתפסו אתכם הגויים, התחנן אבא. לא היינו מסוגלים להישמע לו. איך נעזוב הכל? מה יקרה לאמא ולאבא? מה יקרה לשני האחים הקטנים שממילא אינם יכולים לרוץ? ובעיקר, לאן לרוץ? תברחו, אמרתי, שברו את הדלת. משה קפץ ואחז בידי. בוא נתן. גם אני יצאתי ממחבואי והתחלתי לזחול מתחת לעגלה. מה עם יעקב וטובה? רוץ, אל תעצור, ציווה עליי משה. הכל היה כמו חלום. הדמויות נעו מסביבי מנותקות ממני. בוא מכאן. נמשכתי אחריו. עצרנו ליד השער. נכנסנו בשקט עם כל החושים דרוכים. הבית היה הרוס לחלוטין. בגדים, קרשים, רהיטים זרוקים לכל עבר.
ניסיתי לכתוב מנקודת מבטם של היהודים... הפרוטגוניסט, הנושא שם, הוא ילד בן 12 שקוראים לו נתן הלוי, וכי אני גיליתי לפי התעודות של האינקוויזיציה שאחד בשם יצחק לוי, כשהוא התנצר, קיבל את השם של ברנת אגילו. ואני ניסיתי לתאר את הפרעות שהיו במיורקה לפני 600 שנה. 100 שנה לפני הגירוש היו פרעות המוכרות בשם פרעות קנה.
שנת 391, כן. שנת אל קנה ונוקם כן, השם. קנה. קופנין א'.
אז שאז הושמדה הקהילה היהודית במיורקה. 300 הרוגים וכל היתר נאלצו להתנצר, חוץ מאלה שהצליחו איכשהו לברוח משם.
עכשיו, הרדיפות אחרי היהודים הולכות ומתעצמות, ובחג הפסחה ב-1391 יש התלהמות גדולה וגל של פוגרומים, פרעות ביהודים. זה מתחיל בסביליה, סביליה, איפה שאבותיי נרצחו כמעט כולם, וזה עובר את כל ספרד. האזור קטלוניה, שכולל גם את מיורקה, בעצם הפסיק להיות יהודי בצורה רשמית לפני למעלה מ-600 שנים. למה אנחנו לא יודעים את זה? ולמה אנחנו לא יודעים על שמד פורטוגל? למה הפרקים הנוראים האלה בהיסטוריה של עם ישראל הם לא חלק מהזיכרון הקולקטיבי. קנה רנב רנז, קופנון א', 1391. רשנון ב', 1492. ואחר כך 1497, שמד פורטוגל. חצי מגולי ספרד עברו לפורטוגל. שילמו כופר נפש להיות יהודים בדיוק כמו מי שהלך לטורקיה או לכל מקום אחר. הם קמו ועזבו. זמן קצר מאוד אחרי שמגיע התחילה הכנסייה לחטוף להם את הילדים. ואחר כך רצה היורש העצר של כתר פורטוגל להתחתן עם הנסיכה, עם הבת של איסבלה הקתוליקה. והתנאי היה שפורטוגל תהיה יודנריין. ויצא צו גירוש בפורטוגל, אבל לא היה להם שום חשק להיפטר מהיהודים שלהם. ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים כמה עשרות, אלפי, אנחנו לא יודעים את המספר הבל ישוער של הבאים זה מקרוב ושל הקהילה העתיקה בפורטוגל שמצאו את עצמם על החוף בליסבון ולא היו עוניות.
Nostalgia de céus tão distantes, nostalgia de mundo perdido, que te chega do dentro esquecido e que nunca tu has de mirar. Que te chega do dentro esquecido e que nunca tu has de mirar. Caminhar por tuas ruas amigas, vendo as árvores e as suas sementes, chegar junto ao teu mar reluzente e saber que é preciso olvidar.
זה עובר דרך זיכרונות שאפילו לא נאמרים. זה עובר בדרכים, לו אנחנו ידענו איך עברו המסורות בין האנוסים. וואו. אבל זה מסוכן, זה אינדוקטרינציה, אם אנחנו נדע איך. לא, באמת. הדברים, נקודה של אור, מה קרה בשואה במיורקה? ספר. שאלו הגרמנים, את מי? את הארכיבישופ, נכון?
את הבישוף, באו ושאלו אותו. גוי נחמד, הבישוף במיורקה, שאלו אותו אם יש, איפה רשימת היהודים? הוא ענה להם, אין יהודים במיורקה. שאלו אותו, אבל אנחנו יודעים שיש צאצאי יהודים במיורקה? הוא אמר להם, אין כזה דבר.
כאן רשת א' של כל ישראל, מפגשים. הפעם עוד פרק בסיפורם של האנוסים המחפשים את דרכם בחזרה אל יהדותם. תוכנית שלישית. את ההשראה למפגש קיבלנו מספרו של הרב ניסן בן אברהם, כותב הרומן ההיסטורי פחד. הסיפור התרחש בקיץ 1391, השנה שבה קהילות יהודיות בספרד נאלצו להתנצר. גם יהודי מיורקה נאלצו להמיר את דתם. הפחד הוא רומן היסטוריה מבוסס על המאורעות של אותם ימים. הספר נכתב מנקודת מבטם של היהודים. גיבור העלילה, נתן לוי, מספר על חיי ילדותו בשכונה, על הפחדים, על התקווה והרגשות שלו. הרב ניסן בן אברהם נולד במיורקה בשנת 1957 בשם ניקולאו אגילו. בשנת 1977 עלה ארצה ולאחר חצי שנה של לימודי עברית ולימודי יהדות היה ליהודי וזכה בשמו ניסן בן אברהם. שולמית חווה הלוי, יוזמת המפגש, היא משוררת וחוקרת מסורות צאצאי האנוסים, והיא שבה לאחרונה מנסיעה לספרד ולפורטוגל, שם שוחחה עם צאצאי האנוסים. עם רבים היא עומדת בקשר מתמשך.
הגעתי לארץ, ובהתחלה היה מישהו, זה שאמרתי שהוא קיבל אותי בהתחלה, שהוא ניסה דרך פרוטקציות לעשות לי כל מיני קיצורי דרך, זה לא הלך. אמרתי לו, תעזוב, בוא נעשה תהליך רגיל, נורמלי, בוא נלך לרבנות, נפתח תיק. הרב הראשי אז היה הרב גורן זצל, והוא דרש באותה תקופה שכל מי שרוצה להתגייר, הוא חייב לעבור רעיון אצלו. ואז ניגשתי אליו, הוא שואל אותי, למה אתה רוצה להיות יהודי? אמרתי לו, אני ממוצא יהודי מצד אבי, ואני רוצה לחזור ליהדות. הוא אומר לי, אתה לא מבין שהיהודים סובלים הרבה? אמרתי לו, אני כבר סבלתי הרבה בלי להיות יהודי, אז לפחות שתהיה לי סיבה. אז הוא אמר לי, בסדר. אצל מי למדת? אמרתי לו, למדתי בכוחות עצמי. הוא אומר, טוב, זה לא בסדר, תלמד אצל מישהו חצי שנה. הלכתי, למדתי אצל מישהו חצי שנה, וזה, ניגשתי למבחנים, הכל היה בסדר, טוב, עברתי את הגיור. כזה קל, כזה פשוט. אני אצייר לך שתי תמונות, שני צדדים של אותו מטבע. כשאני חיפשתי בת זוג, יש מושג שנקרא להיכנס בקהל. יש קהל, קהל עם ישראל, ואני, כאילו, מה בא מבחוץ, רוצה להיכנס לתוך הקהל. אני לא רוצה להתחתן עם אישה שהיא בעצמה גיורת. כי אז זה יפה מאוד, אבל אני מאוד מעריך את הגרים, אבל שנינו נשארים בצד. אני רציתי להיכנס פנימה כמה שיותר טוב. וחיפשתי אישה ישראלית, וזה מה שמצאתי. אשתי, מכיוון הפוך, כששמע, כשסיפרו לה עליי, גר מספרד, מצאצאי הנוסעים, היא נדלקה. איזה יופי.
אני הבינותי שלכך נוצרתי, והחלטתי להתמסר לעניין, ודבר ראשון, אם יש צאצאי הנוסעים, צריך ליצור הנהגה של צאצאי הנוסעים, וצריך לארגן כנס. בשתי ידיים, מה אני יודעת על ארגון כנסים? אני מסתובבת וחושבת, איפה אני ארגן כנס לצאצאי הנוסעים? ואז אני מסתובבת ברחוב גלעד, ואני רואה מדרש ספרדי. אמרתי, ספרדי? יופי, נבדוק. אני, כמו שאני נכנסת למדרש ספרדי, שואלת, איפה ראש הישיבה? אומרים לי, פה. ואני יושבת ממול, הרב קצין שלא ראה אותי מימיו קודם, ואני לא ראיתי אותו מימיי, פשיטה. ואני מספרת לו, תראה, אני רוצה לארגן כך וכך וכך. אני לא מכירה אותו, הוא לא מכיר אותי. הוא אומר לי, ככה? רוצה לארגן? צריכה חדרים? פה. מכה על השולחן? פה. המגורים? לגברים? אפשר כאן. ארוחות? כאן. אפס, הוא לא הכיר אותי. כל החוויה הייתה מאוד אינטנסיבית, זה היה כנס קטן ואינטנסיבי. לא הייתה להם מנוחה, כי לא נתתי להם מנוחה, כי אני בן אדם שלא נח. אבל בא ניסן ודיבר איתם. והוא דיבר איתם בשפה שתהיה להם אולי פעם.
לא הכרתי בכלל את הנושא, לא ידעתי שיש הנושאים באמריקה בכלל. לא הייתי מודע לדבר הזה. הייתי מאוד נבוך. ולפני חודשיים, כשהייתי בברצלונה, הייתי עוד יותר נבוך. לפני חודשיים בברצלונה פגשתי חבר שלי שהיה בכיתה שלי בבית הספר שישב לידי. ואז הייתי עוד יותר נבוך. מה אני הולך לספר לו? הסיפור שאני מכיר זה הסיפור על האנוסים שאני מספר ליהודים, אבל מה אני צריך לספר לאנוסים עצמם?
אני עשיתי סקנדל שהוא יבוא. אני אמרתי למארגנים של הכנס הזה, הכנס הזה ארגנה אותו קבוצה בשם עמישב, ואני אמרתי להם, ניסן בן אברהם חייב להגיע לכנס הזה. חוזרים אליי ואומרים לי, הוא לא יכול. אמרתי, אין כזה דבר, הוא לא יכול. אין לא יכול, אין כנס, לא ייתכן. ואני לא חוזרת בי לרגע. ולבסוף נמצאה דרך נבח, בדיוק הייתה ברית מילה של התינוק שלו, וישר הוא יצטרך לבוא לכנס הזה, כשולמית שיגעה את כל העולם. אבל אתה לא מצטער, נכון?
לא.
והוא היה נבוך, ואימא שלו הייתה שם, והיא הייתה מושרת.
קודם כל, הטיול הזה הוא באמת היה, הכנס הזה היה דבר מסובך מאוד. זה היה מיד אחרי פסח, אשתי בחודש התשיעי, והיא צריכה ללדת, הייתה אמורה ללדת ביום האחרון של פסח, למזלי זה היה קצת קודם, כי אחרת היה מתבטל לטיול, ופתאום גיליתי שהדרכון שלי לא בתוקף, והייתה שביתה, ו...
כן, היה נורא, הייתה בדיוק השביתה.
היה שביתה גם כן במשרד הפנים, עם הדרכונים ועם כל זה. ואני בלחץ, כי בפעם הקודמת שנסעתי לחוץ לארץ, זה גם כן היה די צמוד אחרי אחת הלידות הקשות של אשתי, כשנולדה רביעייה. ואז אשתי מאוד סבלה מזה שאני נסעתי, ואז זה לא כל כך הייתה בהסכמתה. היא אמרה שכן, אבל היא לא התכוונה בדיוק לזה. והפעם אני אמרתי למארגנים, אני לא עושה שום דבר עד אחרי הלידה. לא מזיז אצבע עד אחרי הלידה, עד שאני לא רואה שהכל בסדר. ומתוך אווירה מסובכת כזאת, אני נסעתי לשם, ואני פגשתי קבוצה של אנשים שרוצים להכיר מה זה יהדות. ובכנס הזה שיעבדו אותם קשה מאוד. היו הרצאות מ-9 בבוקר עד 9 בלילה, בקושי עם קצת הפסקה פה ושם. אני חושב שהרגע המעניין והיפה, זה היה המפגש הראשוני עם יהדות. ליל שבת. הכנס הזה היה יום חמישי, שישי ושבת. ובליל שבת הם הגיעו לבית הכנסת, כל הכנס היה בעצמו, בתוך הקהילה היהודית של ברצלונה, באחד האולמות שם. ובליל שבת נכנסו לתפילה, מאוד התרגשו. ואחרי זה עשינו סעודת שבת. והתחלנו לשיר, והתחלנו להתלהב, ממש להתלהב מכל זה. והיו שיחות מאוד מעניינות באותו לילה. ולראות את האנשים האלה, שהם פתאום בזמירות שבת, שהם לא מכירים פעם ראשונה, שהם נפגשים עם כזה דבר, והם דופקים ככה על השולחן, ומנסים ככה לשיר ביחד איתי, זאת הייתה חוויה שאני לא אשכח אותה.
אני רוצה להתייחס לצורה שבה תיארת את הנסיעה האחרונה שלך. כל הזמן אמרת טיול. ואני חייכתי לעצמי, ואמרתי טיול, חתיכת טיול, זה היה. אבל זה היה, בעוד שאתה נגררת לעבוד, עבודה קשה מאוד, ואני זוכרת איך אמרת, איך תסביר לאשתך כמה עבדת קשה, אתה זוכר? הרי רק דיברת כך וכך דקות רשמית, נכון? אבל זה היה מאוד אינטנסיבי. אבל הייתה סגירת מעגלים בשבילך.
אני לא רוצה להיות מיסיונר. מי שמעוניין לשמוע ופונה אליי, או שאני מסוגל איכשהו לגלות שהוא רוצה לשמוע, בסדר, זה משהו אחר. אבל כל עוד לא פונים אליי, זאת אומרת, הספרים שלי, מה שאני כתבתי זה פתוח. מי שרוצה לוקח, מי שלא רוצה שלא ייקח. וגם אחרי שקוראים קצת, אם רוצה לזרוק לפח, שיזרוק. אני לא, 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 לא מרגיש בשום פנים ואופן, באיזה מין עמדת כוח או משהו כזה, לבוא להגיד לאנשים, בוא תעשה ככה, בוא תעשה אחרת.
ולכן החברים שלך מבית הספר יכולים לאהוב אותך, וליהנות ממך, ולהזדהות איתך בלי להרגיש מאוימים.
רוב החיים שלי כבר פה בארץ, ברוך השם, וגם החלק שהיה לי שם, לא היה לי נעים, נגיד ככה. אין לי זיכרונות טובים. הייתי... עיקר החוויות אז היו בחיפוש שלי אחר היהדות.
עד כאן פחד, סיפורם של האנוסים המחפשים את דרכם בחזרה אל יהדותם. המשוררת וחוקרת מסורות צאצאי האנוסים שולמית חווה הלוי והרב ניסן בן אברהם. ועד לפגישתנו הבאה, שלום לכם מגבי ינון שהגיש, ומאתי פולק, עורכת מפגשים. שלום שלום.
אני רוצה להתייחס לצורה שבה תיארת את הנסיעה האחרונה שלך. כל הזמן אמרת טיול. ואני חייכתי לעצמי, ואמרתי טיול, חתיכת טיול זה היה. אבל זה היה, בעוד שאתה נגררת לעבוד עבודה קשה מאוד, ואני זוכרת איך אמרת, איך תסביר לאשתך כמה עבדת קשה, אתה זוכר? הרי רק דיברת כך וכך דקות רשמית, נכון? אבל זה היה מאוד אינטנסיבי. אבל הייתה סגירת מעגלים בשבילך.
אני לא רוצה להיות מיסיונר. מי שמעוניין לשמוע ופונה אליי, או שאני מסוגל איכשהו לגלות שהוא רוצה לשמוע, בסדר, זה משהו אחר. אבל כל עוד לא פונים אליי, זאת אומרת, הספרים שלי, מה שאני כתבתי, זה פתוח. מי שרוצה, לוקח, מי שלא רוצה, שלא ייקח. וגם אחרי שקוראים קצת, אם רוצה לזרוק לפח, שיזרוק. אני לא, 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 לא מרגיש בשום פנים ואופן, באיזה מין עמדת כוח או משהו כזה, לבוא להגיד לאנשים, בוא תעשה ככה, בוא תעשה אחרת.
ולכן החברים שלך מבית הספר יכולים לאהוב אותך, וליהנות ממך, ולהזדהות איתך בלי להרגיש מאוימים.
רוב החיים שלי כבר פה בארץ, ברוך השם, וגם החלק שהיה לי שם, לא היה לי נעים, נגיד ככה. אין לי זיכרונות טובים. הייתי... עיקר החוויות אז היו בחיפוש שלי אחר היהדות.
עד כאן פחד, סיפורם של האנוסים המחפשים את דרכם בחזרה אל יהדותם. המשוררת וחוקרת מסורות צאצאי האנוסים שולמית חווה הלוי והרב ניסן בן אברהם. ועד לפגישתנו הבאה, שלום לכם מגבי ינון שהגיש, ומאתי פולק, עורכת מפגשים. שלום שלום.
Per altre sere.